שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו. בלי...
היי.
אנחנו חוזרים אחרי שבועיים של הפסקה, שקרו בהם הרבה הרבה מאוד דברים, ואני חושבת שתום ירצה לספר את זה בעצמו. אבל התגעגענו, ואנחנו שמחים לחזור. וזהו, את רוצה לדבר?
לא, את רוצה לה...
לא יודעת, איך אתה רוצה להתחיל את זה?
אנחנו לא... טוב, מי שמכיר אותנו אז יודע, מי שלא מכיר אז ידע עכשיו. ההתפספסות הזו, שזו הפעם ראשונה שפספסנו, שבועיים רצוף, נבע מכך שאבי נפטר, והוא היה חולה.
כן, דיברנו על זה באחד הפרקים, שהוא חולה. ציינו את זה.
כן, אני אפילו לא זוכר.
כן.
הרגשתי שלא ציינתי את זה, כאילו, כזה...
כן, ציינת את זה באיזה דוגמה למשהו. אוקיי. אמרת שהוא חולה.
אוקיי. אז הוא נפטר.
כן, היה לנו חודש עמוס. סליחה שאני קוטעת אותך. היה לנו חודש ממש עמוס. המצב שלו הידרדר, והיינו איתו בבית חולים. ואני לא יודעת כמה תום ירצה לספר על כל מה שעברנו. אבל היינו בבית חולים, ואז ישבנו שבעה שבוע. ועכשיו כזה קצת אנחנו חוזרים לשגרה. אז אמרנו, אנחנו צריכים גם לחזור לשגרה של הקלטות ולחיים. נכון. לאט לאט, כמה שאפשר. אז אתה רוצה לשתף, אתה רוצה לספר משהו, אתה רוצה...
אני יותר אתמקד באחרי.
אוקיי.
האמת, אני לא יודע איפה להתחיל בכלל ואיך לספר ואיך לדבר על זה, אבל... היה חולה, גילו לו את המחלה, לפני שנה וחצי. התחיל לעשות טיפולים. זכיתי ללוות אותו בטיפולים האלה. הייתי איתו בכל הטיפולים. עברנו את כל התהליך הזה ביחד. גם עם אמא שלי כמובן. וכמו שאמרת, בחודשים האחרונים המצב קצת... מה זה קצת? צו ידרדר. צו התחיל להידרדר. זהו, בשישי לשני הוא נפטר. זה היה יום חמישי בלילה. גם שם זכיתי להיות איתו ביחד, בנשימה האחרונה שלו. גם את אגב. ויום למחרת, זה היה יום שישי, יום למחרת היה את ההלוויה. ואז מתחילה השיבה. עכשיו, מעבר לזה מן הסתם הייתי קשור אליו, זה אבא שלי, והיינו בקשר טוב, והטיפול הזה עוד יותר גם קירב בינינו, כי היינו בסיס...
שבועי,
כן, ובסיס יומיומי מדברים כמה פעמים, ומתראים כמה פעמים בשבוע. השתדלתי לעשות כל מה שאני יכול. תמיד אני... יהיה לי כאילו... הייתי יכול לעשות עוד. וזה אגב משהו שכולם אמרו לי, עשית מלא, ועשית מלא, ועשית מלא, ולא יכולת לעשות יותר, ועשית מלא. ודווקא אמא שלך אמרה לי, היית יכול לעשות עוד. תמיד אפשר לעשות עוד.
באמת? ככה
אמרה? תמיד אפשר לעשות עוד, אבל כאילו, בכל דבר. אין לכיבוד אביהם מכסה של 100%. לא תצליח בחיים להגיע ל-100%, תמיד אתה יכול לעשות עוד. וזה דווקא המשפט שמאוד הרגיע אותי בקטע הזה.
למה?
כי אם אומרים לך, עשית מעל ומעבר, עשית 100%, עשית כאילו, שעשית, אז אתה תמיד תמדוד את זה, והייתי יכול לעשות פה יותר ופה יותר, כן. ופה ויתרתי, ופה הייתי יכול לנסוע עוד קצת. ופה...
אבל אם מרגיעים אותך שאומרים, זה בסדר, כאילו, תמיד יש עוד דרכים לעשות, כאילו, אין מה לעשות, אי אפשר תמיד להיות 200%.
לא,
אז זה כזה, אתה, זה מרגיע אותך?
אם אומרים לך ש... לא משנה מה היית עושה, לא היית מגיע ל-100%.
כן, זה מה שאני מתכוונת.
ברציונל שלי, כן. זה יותר עושה לי שכל מאשר עשית מה שאכלת, או עשית באמת מלא, וזה, דה.
כי אנשים משווים את המעשים שלך, כאילו, למה, איך הם היום מתנהגים. ובאמת שעשית, וואו, כיבדת אותו, בעיניי גם, מעל ומעבר, עשית בשבילו כל מה שיכולת.
כן, אני לא אומר שלא עשיתי ולא, ובאמת חיבדת.
לא, אני יודעת שכן, אבל מה שניסיתי להגיד זה שאנשים חושבים על עצמם ואיך הם היו עושים, וכנראה שהם ראו את כל מה שאתה עשית בשבילו, והם אומרים, וואלה, אנחנו לא יודעים אם אנחנו היינו מתנהגים בצורה כזו. אז כאילו זה לאו דווקא על ההתנהלות שלך, זה, אני חושבת שהם משליחים את איך שהם היו מתנהגים בסיטואציה עליך. וזה שהיא באה ואמרה לך, תמיד אפשר לעשות יותר, אז מבחינתך זה כאילו מרגיע אותך. כאילו, אתה יודע שלא משנה מה היית עושה, היית יכול לעשות יותר. אלא אם כן, היית עובר לגור איתו, והיית 24-7 וסועד אותו, אולי אז היית מרגיש...
גם אז, לא היית מגיע למקסימום, אבל כן, בסדר, לא משנה. אני לא ברגשות אשם על זה, באמת...
עשית מה שיכולת.
כן. וזהו, ואת יודעת, מעבר לדבר הזה שזה, שברגע שהחלה הידרדרות, אז נוצרה בי איזו חרדה כזאת שלאבד אותו.
כן.
כי גם מן הסתם זה הורה, זה איזושהי דמות קבועה ויציבה בחיים שלך.
נכון.
אתה לא, אני לא מכיר את החיים...
בלעדיו.
בלעדיו.
נכון.
ותן המון רוגע, המון ביטחון אצלי בחיים שלי. כל בעיה שהייתה לי, שהיא טכנית, תמיד היה לי כתובת, וזה היה כאילו...
כן.
היה איזשהו אי כזה של ביטחון ויציבות, ואתה מפחד לאבד את זה, ושהכל היסודות התערערו לך, וגם מעבר לפחד לאבד את זה, שזה כבר נהיה ממש קרוב, אז אתה גם, זו הייתה תקופה ארוכה, אז אין לך ברירה, אתה כאילו מתחיל באיזשהו נקודת זמן, לחשוב על, על היום, על היום כן. שאחרי, שכאילו מה יהיה ומה יקרה, ואתה מנסה להכין את עצמך, אתה לא באמת יכול להכין את עצמך. כן, אפשר להגיד שהייתה באמת איזה סוג של הכנה ועבודה עצמית, גם שלי, גם של אמא שלי, של המשפחה, של כולם בעצם, כל מי שסבב את זה מהמשפחה. לא יודע מה עדיף, שיש לך את הזמן הזה ואת ההכנה, ואתה רואה גם... את הבן אדם דורך וסובל, או שיש אנשים שזה בא להם, כמו לצורך העניין מה שקרה לסבא שלך, שזה...
כן, בשנייה.
משום מקום בא בשנייה, בן אדם הלך לישון, לא קם, אז שלא יודע מה עדיף ושלא נדע גם מה עדיף.
אבל אין ספק שזה היה כאילו, אתה יודע, סבל גם לא, כי הוא מאוד מאוד סבל מכאבים, והוא באמת נלחם עד השנייה האחרונה. וגם בשביל המשפחה שאתה יודע, חובה את זה איתו וכל רגע והילחמות על כל שנייה שהיה אפשר להחזיק אותו בחיים, זה באמת, אתה יודע, גם אצלנו זה היה מאוד מאוד קשה לחשוב על זה.
וסליחה רגע שאני כותב אותך, זה יהיה באמת לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת מור אבי, רחמיאל בן רחל והרמן, יהיה בפרק הזה הרבה מהצד שלי. אני לא אוהב את זה שאני אומר את האה הזה, אבל...
אנחנו נוריד את זה בעריכה.
בסדר, גם תורידי את זה בעריכה וגם זה טבעי, כי זה לא משהו שעשיתי לו הכנה על מה שאני מדבר, זה כזה שופך את זה פשוט, וגם קשה לי לדבר על זה מאוד, אז יהיה הרבה... ומה שרציתי להגיד, זה שבהכנה הזאת, שאתה חושב על זה, זה גם מעבר לפחד ולחרדה לאבד את האדם, גם היה לי פחד וחרדה... ממה שיקרה אחרי, מבחינת השיבה, מבחינת הלוויה, מבחינת השיבה, מבחינת הכל. לא יודע להסביר כל כך למה, אולי זה מהקטע שאני לא אוהב לחלוק כאב. ומבחינתי הייתה כאילו, אפילו אני זוכר שפעם אמרתי, יו, הלוואי אם זה כבר חלילה יקרה, שזה יקרה בחג. כי אם זה בחג, אז אתה לא יושבים
מקצר,
שיבה.
כן.
כן, לא רציתי, פחדתי, לא רציתי שיהיה את האנשים האלה, ולא רציתי לדבר על זה. אני לא מדבר על... איתך אני מדבר על הכל, אבל באופן כלי אני לא מדבר על רגשות, ותמיד הכל בסדר, הכל בסדר, הכל טוב. ומאוד חששתי, גם הלוויה, שזה יהיה לי מאוד קשה, המעמסה הרגשית הזאת, וגם השיבה אחרי זה, זה משהו ש... שמאוד מאוד מאוד הטריד אותי לפני. ודווקא על זה אני רוצה שאנחנו נדבר גם על פרשת השבוע, אבל זה היום פרק שהוא טיפה קצת שונה. כי גם לא נכנסתי ללמידה רגילה, עדיין קצת קשה לי לחזור לשגרה הרגילה, אז נדבר על פרשת השבוע עוד מעט, אבל אני רוצה יותר באמת שנתמקד טיפה במנהגי האבלות ובכל מה שקרה. ואז אחרי, הוא נפטר בחמישי ב-10:30 בערב.
10:35 בלילה.
בלילה. ואז גם מתחילים המון בירוקרטיה בבית חולים, לך תביא את הטופס הזה, לך תביא את התעודה הזאת, לך תחכה לשינוע, ואז אתה חובב מסיים, לא יודע, סיימנו בבית חולים באיזה 2, ואז בבוקר הייתי צריך לארגן את ההלוויה, שזה דבר א', אתה לא יודע איך לעשות את זה, כאילו אני לא ידעתי איך לעשות את זה, איך עושים המימו.
זה גם מאוד טכני, כאילו עכשיו מת מישהו אהוב מאוד שלך, כאילו אבא שלך, ואתה צריך להתעסק בכל כך הרבה דברים טכניים, כאילו, לך תביא את הטופס הזה, לך תעשה לפה, לך תשנה, לך זה, עכשיו, לך תמצא לו חלקת קבר, כאילו, כל מאוד מאוד טכני, התעסקויות בהרבה דברים שהם לא להתעסק בכאב שלך.
כן, וגם כמה שלא ידעת שזה יבוא, שזה קרוב, שזה תופס אותך, אז אתה באמת לא מוכן, והיה לי כאב ראש מטורף, גם לא ישנתי בלילה הזה, וגם כאילו...
גם כל השבוע הזה.
כל השבוע הזה, נכון, כי הייתי בבית חולים. אז היה לי כאב ראש מטורף, ובשישי בבוקר, 12, היה את ההלוויה. ולאחר מכן בעצם מתחילה השיבה. שישי יושבים ממש בקטנה, כי זה היה לפני כניסת שבת. חזרנו לתל אביב, הייתי צריך לעשות רגע את השבת בבית, שנייה להתאפס, להירגע, ואז במוצאי שבת חזרתי לחדרה, כי ישבנו בחדרה, בבית של ההורים שלי, ואז התחיל כל העניין הזה של השיבה, ועכשיו מה מעבר לזה שבאמת, בדיעבד, אני כל כך מבין את הקונספט הזה של שיבה, שבאים ואני מבין את התהליך הנפשי שאתה עובר באותם 7 ימים. קודם כל לא נותנים לך להיות לבד. אתה לא נופל לאיזה מחשבות לא טובות, אני אגדיר את זה ככה. תמיד יש מסביבך אנשים. מראים לך שאוהבים אותך ודואגים לך.
כן.
אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול לבשל, אתה לא יכול לעשות, אז בשביל לא מבשל, כאילו אמא שלי וזה, אתה לא יכול לעשות כלום. ומהבוקר עד הערב, כל רגע נכנסים, הדלת נפתחת, ואנשים נכנסים, ואנשים יוצאים, ואנשים נכנסים, ואנשים יוצאים, וכולם דואגים שיהיה לך אוכל, ודואגים לכל מה שאתה צריך.
כן.
גם המשפחה הקרובה שלנו, גם המשפחה יותר רחוקה, וגם חברים, קרובים ורחוקים, וגם... פתאום אתה רואה אנשים שלא ראית המון המון זמן, כמה אכפת להם ממך. והבוסט הראשוני זה שאוהבים אותי כאילו.
כן.
אוהבים אותי בעולם, ואני חשוב לאנשים. ואתה, פתאום, זה בכלל בשביל עצמך.
כן.
זה שנייה, קודם כל נותן לך איזה בוסט בשביל עצמך,
לאנשים אכפת ממך.
לאנשים אכפת ממך. בדבר השני שזה עושה, ושוב, זה כאילו השבעה ימים הזה, זה כזה, זה פסיכולוג כזה צמוד שלך.
כן.
ובאים אנשים, ואתה מדבר על מה היה, ומה קרה, ואיך זה קרה, ואתה גם
רוצה... מאבד את הסיפור.
בדיוק, וכשאתה אומר את זה כל פעם, ואתה מספר את זה, ואתה מספר את זה מלא פעמים. ואיך זה קרה, ואיך החזקתי לו את היד בבית חולים, ומה היה לפני, ואיך המצב ככה, ואתה... כשאתה מדבר על זה כל פעם וכל פעם וכל פעם, ואתה אומר את זה, זה כמו שאת אומרת, אתה מאבד את זה בתוך עצמך. כי כשאתה אומר לעצמך דברים בראש, כשאתה אומר את זה בקול לאנשים אחרים, זה הבדל אחר לגמרי.
כן, זה נשמע אחרת.
כן, ושאתה אומר את זה פעם אחת ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כאילו נטמע בך כזה, זה אתה... לא יודע להגדיר את זה כל כך, מרפא אותך, או...
כן.
או...
כן. אתה מעכל את זה, כאילו, אתה מעכל את הסיטואציה, אתה מבין מה קרה. כן. וכל אחד גם יש לו טייק אחר על מה שאתה מספר. כל אחד כאילו נתקל חלק אחר בסיפור, אז כאילו יש לך פתאום שאלות כאלה, ופתאום אתה יכול, אתה יודע, לחשוב על זה מהרבה הרבה כיוונים.
נכון. אני מדבר שנייה רגע בזווית של של האבל עצמו, בסדר? תכף מדבר על הנפטר. אבל בזווית שלך, אז אתה מרגיש המון המון חום ואהבה, המון אכפתיות. לא מקום שאנשים באים ועושים לך כאילו
טובה.
כן, סוג של טובה, סוג כזה של, זה לא באמת מעניין אותם, אבל כאילו מתעניינים מנימוס או משהו כזה, אתה באמת מרגיש שזה מעניין אותם. ואתה באמת מרגיש שהם שם בשבילך. בהמון דברים, כאילו, אם זה שיהיה מניין, ואם זה שיהיה אוכל, ואם זה שכל מה שאתה צריך יהיה לך. וזה קודם כל עוזר לך ברמה האישית שלך, כאילו. ומעבר לזה גם שאתה יושב עם אנשים, וכמה אתה גם יכול לספר את אותו סיפורים, אז אתה מדבר גם על נושא חול, מה שנקרא.
כן.
וגם, יש גם צחוקים.
כן.
שקורים תוך כדי. וזה מוציא אותך מהאווירה הזאת.
וגם אתה עם המשפחה שלך כל כך הרבה זמן, שמתי אתה מספיק להיות עם המשפחה שלך? כאילו, באותו בית כל כך הרבה זמן, אתה יודע, דברים פתאום כאילו נהיים מצחיקים, או פתאום נסגרים בדברים, או פתאום כזה נתקעים על כל מיני דברים, או...
לגמרי, 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 לגמרי ככה. וגם אתה שומע סיפורים על אבא שלך שלא ידעת, המון סיפורים שלא ידעת, וכמה אנשים העריכו אותו, וכמה חסדים הוא עשה, וכמה, אם יש איזה מוטיב מסוים שאתה חשבת אותו, אתה פתאום קולט שזה השתקף אצל כולם.
כן.
המוטיב הזה שהוא על הצניעות לצורך העניין.
על איך אנשים ראו אותו מבחוץ, שלא חיו איתו.
בדיוק. איך אנשים ראו אותו מבחוץ, יש המון סיפורים שכאילו ממלאים אותך בגאווה, וגם הזיכרון שלך נהיה הרבה הרבה יותר טוב.
נכון.
וכמו כל דבר בחיים, ברור שיש רגעים, היו גם רגעים פחות כיפיים, אבל הזיכרון הכללי שלך הוא בדברים הטובים.
כן.
ואנשים עוד יותר מחזקים לך את זה.
כן.
אז זה באמת, אני מבין כאילו את הקונספט של הדבר הזה. וכמה שיבה זה, כמה דבר שלא רציתי, מבחינתי היה נגיד לפני זה, אם נגיד זה היה נתון לבחירה, לא רוצה שיבה, לא רוצה כלום, אולי איזה יום אחד כזה, ששכולם יבואו, ידברו את אתה ו...
ותעזבו אותי.
נכון, אבל... אתה מבין, אתה מבין למה זה שבעה ימים, אתה מבין למה זה ככה שאנשים באים, ולמה אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה, כל הדברים האלה ממש ממש מתחברים. ואני לא חושב שהקלתי את זה עדיין ב-100%.
כן.
אנחנו עדיין, זה טרי, וגם כאילו עדיין בעשייה, אנחנו בתוך ה-30, יהיה את ההשכרה, ויהיה את הזה, אז כאילו אתה עדיין, ויש עכשיו את המצבה, וכאילו אתה עדיין,
כן, אתה עדיין במנהלות.
כן, בדיוק, יש לך עדיין משימות ועניינים שאתה צריך לעשות.
גם אני לא קולטת את זה, אני מרגישה. כאילו גם אני כזה מדי פעם חושבת עליו כאילו פה כזה, וזה נראה לי משהו שהוא מאוד קשה להקל. אני לא חושבת שאי פעם נעקל שהוא לא כאן. זה נראה לי קונספט נורא נורא רחוק.
כן, ואתה נזכרנו השבוע באיזה סיפור מצחיק ו...
כן.
אגב, לא אכלתי לראות יותר מדי תמונות עדיין. הייתי קצת, אבל... וכאילו, אני לא מצליח להבין את זה, למה? למה אני לא יכול לראות עדיין יותר מדי תמונות, ולמה... למה זה משהו שמאוד קשה?
אז אני דווקא רציתי לראות תמונות. כי לא רציתי לזכור אותו ברגעים האחרונים, רציתי לזכור אותו כשהוא היה חזק. אתה יודע, כאילו...
כן, כן.
בצורה אחרת, לא כמו שראינו אותו בבית חולים. כי זה לא היה הוא, מבחינתי, בראש שלי. הוא היה ממש גבר וחזק, וסבא כזה פעיל, וצחוקים עם הילדים, ולא רציתי לזכור אותו ככה, שוכב שם בבית חולים. אז זה מבחינתי היה חשוב לי לעבור על תמונות ולראות, והמטרה הבאה שלי זה באמת לעשות אלבום, כאילו לפחות שיהיה כזה גם לילדים זיכרון. יש לי הרבה הרבה תמונות שלו גם מהחודשים האחרונים, שכזה צילמתי אותו הרבה. אז שיהיה גם להם זיכרונות, כי הם עוד יחסית קטנים. וגם לנו.
כן. ומה עוד נגיד, מה עוד יש לי, רציתי להגיד בנידון הזה. אז לפעמים שזה רק הוכיח לי כמה היהדות
חכמה.
חכמה, והדברים הם לא סתם, כאילו, זה לא סתם, כאילו, הצורות של מנהגי אבלות, ובאופן כללי, כל דבר ביהדות הוא מאוד מאוד מדויק וחכם, ואני מאחל שלא נעבור את זה יותר אף פעם, אבל כאילו, בדיעבד אני מבין את ה... אני מבין כאילו מה קרה שם.
כן.
כאילו למה זה היה צריך להיות בצורה הזאת. זהו, אני יותר מדי מה להגיד.
אתה רוצה לדבר קצת על מנהגים? על מנהגי אבלות?
לא.
אוקיי. כי אמרת שאתה רוצה לדבר על מנהגים. אתה רוצה... מה עוד אמרת?
אני אקשר את זה, בואו נקפוץ קצת לפרשה השבוע ואני אקשר את זה. טוב, אז הפרשה השבוע, זה פרשת משפטים. תכף אני אזכיר אותה, כי אמרנו על השנה שעברה. פספסנו שבוע שעבר פרשה שהיא מאוד, מאוד איזושהי עמוד...
תווך.
כן, בחומש הזה ובאופן כללי בתורה, זה היה מתן תורה.
אוקיי.
אוקיי? שבוע שעבר, בפרשה שבוע שעבר שלא דיברנו עליה, פרשה...
רגע, סליחה שאני קוטעת אותך. איזה פרשה הוא נפטר? זה היה שבני ישראל...
משלח.
כן, שהם...
קריאת ים סוף. זה שהיה את קריאת ים סוף, בפרשת המן.
אוקיי, אני זוכרת שמישהו אמר על זה משהו, זה שהוא נפטר דווקא בפרשה הזאת, שהם יצאו ממצרים. נראה לי מורן אמר על זה משהו.
הוא נפטר בשבת שה... זה היה פרשת בשלח, זה היה פרשה שבני ישראל הגיעו למול ים סוף, ים סוף נפתח, הם עברו שם, הים נסגר אחרי זה על המצרים, כולם מכירים את, את הסיפור, ואחרי זה גם החלק השני של הפרשה הזאת זה פרשת המן, שהם לא היה להם אוכל, ואז השם התחיל להוריד להם מן מהשמיים.
כן.
אגב, למה? את יודעת למה אנחנו... בשישי, כשאנחנו עושים קידוש, יש לנו שני לחמים.
למה?
לחם משנה זה נקרא.
אוקיי.
כי ביום שישי, היה יורד כל יום, לכל אחד, מן אחד כזה, קוביית מן.
אוקיי.
ואז זה היה לבן כזה, וכל מה שדמיין באותו רגע, זה היה...
זה היה הטעם, כן.
זה היה הטעם של זה. אם הם היו מנסים לשמור אחד למחר, אז זה היה נרקע ומתמלא בתולעים. אי אפשר לשמור, אתה צריך לאכול אחד היום. קיבלת מנה, תאכל אותה.
אוקיי.
ובשישי היו מקבלים שניים. אחד לשישי, אחד לשבת. רק בשישי היית יכול לשמור אחד ליום למחרת. אז לזכר זה אנחנו בשני לחמים בזה. אגב, המן זה היה איזשהו מבחן באמונה. כי אתה... כי אדם יש לו אוכל, אדם אין לו אוכל למחר, הוא כבר מוטרד היום.
כן.
אז הם היו צריכים כל יום להאמין שמחר יהיה להם כמו שאתמול. ואיזשהו... זה קשה, זה לא קל. כאילו, אתה... מחר אין לך אוכל, אתה במדבר.
אני מנסה לחשוב על החטופים בסיטואציה הזאת. שהם כן שומרים אוכל.
לא יודע. זה גם עוד... יום קשה מאוד אתמול גם בגזרה הזאת. טוב, אז זה היה הפרשה שהוא נפטר. הפרשה שבוע שעבר זה היה הפרשה של מתן תורה. אוקיי, שבעצם כל העם מתכנס תחת הר סיני, זה הייתה התגלות פעם ראשונה של בורא עולם מול כל העם ראה אותו.
שהם לא הצליחו לעמוד בזה.
נכון, שמעפו 12 קילומטר אחורה, נשמתם יצא, אחרי זה החזירו להם את הנשמה שלהם, ואלוקים ממש נתן את עשרת הדיברות בקולו. אוקיי? אז אחרי הפיק המטורף הזה של מתן תורה, גם הפרשה השבוע היא כאילו...
צמיחה.
כן. צניחה כביכול צניחה, כן, זה לא באמת צניחה, אבל כביכול צניחה, פתאום אנחנו מתחילים את הפרשה, פרשת משפטים, כשמה כן, יש בה המון דיני משפט, המון דיני צדק, המון בין, יש גם בן אדם למקום, אבל המון בן אדם לחברו. וישר מתחילה, הפסוק הראשון זה על עבד עברי, שאחרי, שבשנה השביעית צריך לשחרר אותו, כן. פרשה מדברת גם על המון דיני נזקי ממון, דיני גניבה, גזל, מלא דינים, mm-hmm. אוקיי? מלא 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 דינים. ובסוף הפרשה יש משפט ש... רגע, לפני שאני אסביר את זה. לפני שנתנו להם את, את התורה, אז יש פסוק שאומר, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. זה בפרשות, בפרשה הקודמת. ויש עוד פסוק, ויען כל העם כל אחד, ויאמרו כל הדברים האלה אשר דיבר אדוני נעשה. אוקיי? כאילו בעצם משה שאל אותם לפני זה, אם הם יכולים לקבל את זה. ופה יש לנו פסוק אחרון בהקשר הזה, שאומר בפרשה שלנו, לקראת סוף הפרשה, ויקח ספר הברית, הכוונה לי למשה, ויקרא באוזני העם ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. בטוח שם, לא יודע אם זה בטוח, כן. אבל ש... זה איזשהו ביטוי שהוא די שכיח, נעשה ונשמע.
כן.
ועל הנעשה ונשמע הזה אני רוצה ש... שנדבר היום. חז"ל מפרשים את הנעשה ונשמע כביטוי ל... לאמונה מוחלטת, שהם, עוד לפני שהם שמעו את כן. ה... את כל, את הברית, מה תכלול הברית, אמרו, אנחנו קודם כל לוקחים את זה.
כן.
לוקחים, תן לנו את זה, אחרי זה נשמע מה,
מה זה. מה התכוונת.
כן, קודם כל אנחנו לוקחים, נעשה ונשמע, אוקיי? ופה בעצם חז"ל אמרו שהם התעלו לדרגה של מלאכים, שהם ישר, בלי לשאול בכלל, ישר לקחו את הדבר הזה. אבל יש עוד כמה פירושים לנעשה ונשמע הזה. כאילו, קצת הולך לצנן את האווירה פה. הרשב"ם אומר שאם, ורש"י אומר, הרשב"ם בא ואומר שאם זה סדר כרונולוגי, שאם עכשיו הפרשות מסודרות לפי סדר כרונולוגי, אז זה לא כזאת חוכמה גדולה, כי הם כבר שמעו את עשרת הדיברות, הם שמעו אחרי עשרת הדיברות עוד כמה מצוות, ואז הם אמרו, סבבה, נקבל, נכון, הם לא ידעו על עוד המון מצוות אחרות, אבל כאילו, היה להם איזה רקע מסוים, אז ה... נעשה ונשמע, זה כבר אחרי שקצת היה להם איזשהו רקע מסוים.
כן, מושג מה הולך להגיע.
כן. הסופרנו מפרש את זה ש... שנעשה ונשמע, שנשמע זה נציית. נעשה ונציית.
אוקיי.
אוקיי, זה כאילו שהם מקבלים את זה, אבל כאילו נעשה ונציית. זה לא שהם קודם כל לא שמעו, ואז זה הכוונה שם שהם פשוט יצייתו.
אוקיי.
שהם מקבלו את זה ואת זה. העקדת יצחק... אומר פירוש אחר לגמרי, שעליו אני רוצה שנתמקד, והוא אומר שבה, שהכוונה פה, שהנשמע, נעשה ונשמע, שהנשמע זה נעשה ונבין.
אוקיי.
אוקיי? שהנשמע זה כאילו נבין. מה זאת אומרת? שקודם כל אנחנו נעשה, ואז תוך כדי אנחנו נבין. שיש דברים שבחיים... אתה לא יכול להבין אותם עד שאתה לא מתחיל ועושה אותם.
אתה לא חווה אותם.
אתה לא יכול להבין מה זה חיי זוגיות עד שלא תתחתן. אתה לא יכול להבין מה זה להיות הורה עד שלא יהיה לך ילדים. זה לא משנה כמה תנסה וכמה יהיה לך אחיינים, ואתה לא באמת תבין את זה עד הסוף.
כן.
והוא אומר שהתורה שלנו והמצוות שלנו זה כזה. זה שקודם כל צריך לעשות, ואז אנחנו בעצם מבינים למה אנחנו עושים את הדברים האלה. וזה ממש התחבר לי לעניין הזה של השיבה. כי לא הבנתי למה, אתה מנסה להבין את הרציונל לפני, וכביכול אתה מציב את כל הנתונים במשוואה הזאת, אבל אתה לא באמת מבין. כי אומרים לך כמה זה, אתה כאילו יכול להבין איזשהו נקודות של היגיון, ואת אומרת שעוטפים אותך ושאתה לא לבד, ושתומכים בך, אבל עד שאתה לא באמת חווה את הדבר הזה, שוב, שאף אחד לא יחווה את זה, אבל עד שאתה לא חווה את זה, אתה לא באמת מבין את זה.
כן.
ואני לקחתי את זה למקום הזה, שיש המון דברים ביהדות שאתה, עד שלא תשמור שבת, לא תדע מה זה, מה זה החיים בשמירת שבת. כן, בשמירת שבת. ולפעמים אתה פשוט צריך להתחיל לעשות. בשביל להבין. אנחנו בדור שלנו ממש מפוך. אתה קודם כל רוצה להבין הכל, לראות אם זה משהו שמתאים לך על פניו, ורק אז אתה תחליט אם אתה תיקח את זה או לא תיקח את זה.
וכמו שהרב אמר לך, אתם בדור שלכם קודם כל רוצים ללמוד ורק אז לעשות, נכון?
כן, הוא אמר לי, בוא תהיה חזן, כי חזן אומר הרבה קדישים וזה. אז אמרתי לו, תקשיב, אני אין בעיה, אבל אני צריך איזה שבוע, שבועיים, שנייה, אני רוצה להתאמן על זה, ואז
נתחיל.
אז הוא אמר לי, הדור שלכם כל דבר רוצה להתאמן, כל דבר רוצה ללמוד. לפעמים צריך לקפוץ למים. וזה בדיוק ככה, זה בדיוק אני לוקח את הנעשה ונשמע למקום הזה של עקדת יצחק, שלפעמים אתה לא צריך להבין הכל, לפעמים אתה גם לא יכול להבין עד שאתה לא תעשה. אתה לא יכול, לא יודע מה, להבין איך זה לבשל, אם לא תבשל, כאילו, אין, יש דברים שאתה לא יכול לעשות אותם, להבין אותם ואז לעשות אותם. דברים שכן, אבל הרחוב לא. וזה הנקודה שאני הסקתי מהשיבה, וזה מתקשר לי לפרשה הזאת, וזה נקודה שאני כאילו, כן ניקח איתי, שפעמים לא צריך לחשוב יותר מדי. Mm-hmm. צריך להתחיל לעשות, תוך כדי העשייה להבין.
כן.
לא כל דבר צריך לעשות תוכנית עסקית, ולתכנן את הדברים, וזה צריך להיות ככה, וזה צריך להיות ככה, וזה ככה.
גם הרבה פעמים, החיים כבר מכוונים אותך ל... גם אם רצית משהו, החיים מכוונים אותך אחרת.
כן.
דרך העשייה.
כן, והרעיון הוא שאת התורה שלנו, אם חיים לפי המצוות והעשייה של המצוות, אז זה מוביל אותך להבנה. זאת אומרת, ככל שאני, מצד אחד, ככל שאני לומד יותר, אני מבין כמה אני פחות יודע.
כן.
מצד שני, ככל שאני עושה יותר, עושה יותר מצוות של ארבעת המינים, כל הדברים האלה שפגשתי את זה בפעם הראשונה, אני מבין את החשיבות של זה ולמה עושים את הדברים האלה, וזה נותן לי ממש היגיון. וזה רק אחרי שאתה עושה את הדברים האלה, אתה מבין את ההיגיון שלהם. וזה הנקודה שאני שם עליה את הזרקור השבוע, שבהרבה דברים, אבל ביהדות ובתורה בפרט, אנחנו עם של עשייה, אנחנו צריכים קודם כל לעשות, ונבין את הדברים תוך כדי תנועה.
כן.
אם אנחנו נחכה להבין כל דבר, ואז נתחיל או לא נתחיל אותו לפי ההבנה שלנו, אז אבוי.
אתה רוצה לחבר את זה לזוגיות גם?
לחבר את זה גם לזוגיות? אני חושב שזה מתחבר לכל דבר בחיים. גם זוגיות אגב, אנשים הרבה פעמים חושבים ש... זה בשביל, הבחורה הזאת היא בשבילי, זאת היא לא בשבילי, הוא כן בשבילי, זה האופי שלו ככה וזה האופי ככה, והרבה פוסלים לפני ש...
מכירים.
כן, לפני שבכלל הם מכירים, כי זה לא, הוא חושב שזה לא נכון. אז לפעמים, אם זה מתחת לאף שלך, תנסה, תוך כדי תנועה, תבין אם זה נכון לך או לא נכון לך. הרבה פעמים אתה חושב משהו חושב משהו מסוים, ותוך כדי תנועה זה הכל מתהפך לך ומסתובב לך. והכנתי איזה פרק בכלל השבוע, שזה בכלל, כאן יש גם בפרשה השבוע, את האיסור על בשר וחלב. ואיך האיסור על בשר וחלב, ואיך זה משפיע על זוגיות, זה דווקא היה משהו, כן, משהו מאוד, זה, אבל...
נשתמש בזה מתישהו.
האיסור חלב בשר מוזכר 3 פעמים בתורה, אז יהיה לנו עוד 2 הזדמנויות להשתמש בדבר הזה. והניגודיות, והאם בני זוג צריכים להיות, זה טוב שהם הפכים, או טוב שהם דומים.
אוקיי, מעניין.
כן. והניגודיות בין חלב לבשר, אבל בסדר, נשאיר את זה באמת לפעם אחרת.
נגיד היה בשבוע של השבעה, הייתי צריכה להישאר עם הילדים לישון עם תום. כי הרכב לא הניע לנו, לא משנה. ובבוקר הגיע הרב שלו. ושאלנו אותו, כאילו, אם זה בסדר שנשארתי עם הילדים לישון, כי זה בית של אבלים. אז הוא אמר שזה בסדר ואין בעיה, ודווקא עדיף שהילדים יהיו, ולא משנה, הוא נתן ממש הסבר כזה. ואז הוא אמר, ובעל ואישה יכולים לישון באותה מיטה, אבל צריך שיהיה קצת הפרדה. אז אמרתי, אוקיי, שני ילדים באמצע זה מספיק, אז הוא אמר, או, זה מעל ומעבר. אז זה סתם אנקדוטה על זוגיות בתוך אבל.
כן, אז זהו, זה בגדול.
כן.
וגם אומרים, אפרופו בפרשה לא זאתי האחרונה, אחד לפניה בשלח, שאומרים שקשה זיווגו של אדם ופרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. מה, זה באמת משהו שקשה לבורא עולם? לקרוא את הים, הוא יכול ליצור אדם, ליצור דירח, כוכבים, שמש, זה אין שום בעיה. לתת לבן אדם זוגיות זה משהו שהוא קשה. כי אומרים שהקושי הוא לא מהקושי, לכל אחד יש נשמה כבר תאומה,
מזווגת
שהוא, כן, מזווגת לו והכל. אבל אתה, לפעמים האדם הוא כל כך נעול, אני רוצה עכשיו בלונדינית, עיניים כחולות, ככה וככה, שהוא כל כך פוסל כל דבר אחר, וזה הקושי. לא לחבר לך את הנפש התאומה שלך, אלא שאתה תרצה את הנפש התאומה, שתבין שזה מה שטוב לך. אז שוב, זה מתקשר למה שדיברנו, שלפעמים לא צריך לבוא עם איזה דעה קודמת ולנסות ולהגיד, אני הבנתי שזה בחורה לא בשבילי, או זה בחור כן בשבילי. ואם משהו מתחת לאף, פשוט לנסות ולהבין תוך כדי תנועה. היה לי שזה הנקודה ש...
ניסינו להגיע אליה.
כן. זהו, זה פרק קצת מוזר. ככה אני מרגיש. בשבוע הבא נחזור לשגרה...
כן, אנחנו מנסים להבין, נראה לי, ביחד איך... איך לחזור לחיים ולשגרה. זה יהיה קצת מאתגר, אבל... בסדר, לאט לאט.
נכון.
ואתם איתנו לאט לאט, אני מקווה. בסדר, אז טוב, אנחנו ביום שישי, אז שיהיה לכם שבת שלום. אם אתם שומעים את זה באמצע שבוע, שיהיה לכם שבוע טוב. ואנחנו בעזרת השם נתראה בפרק הבא. אוהבים אתכם, ביי.